דוקטור אייל קמינקה, סופר ומשורר. צריך לומר שדוקטור אייל קמינקה הוא האבא של סגן ינאי קמינקה עליו השלום, שנפל בקרב בחרבות ברזל. וספר שיצא לא מכבר, ספר שירה עם קטעים של הגות ושיחות שאני מניחה גם מתכתבים עם המציאות של כולנו והמציאות הפרטית. ערב טוב לך אייל ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
אז אולי לפני שנתחיל, אתה יכול לספר לנו קצת על ינאי?
ינאי, תמיד נהגנו, או מאז השבעה באוקטובר, אנחנו נוהגים להגיד שהשעתיים האחרונות של חייו לא יותר שוות ולא יותר משמעותיות מה-20 שנה הראשונות והאחרונות של חייו. אז תודה על השאלה של לא איך הוא נהרג, אלא מי היה ינאי. ינאי היה ילד בכור, בן הבכור שלנו, שלושה אחים יש לו. היה ילד שהאפיון הכי, אני חושב, מובהק אצלו, שהיו לו עיני רנטגן, ככה נהגנו לומר.
וואו.
הוא מאוד לא אהב להופיע, מאוד לא אהב להיות על במה, מאוד לא היה אוהב אם היה יודע שאנחנו מדברים עליו כך. תמיד היה איפשהו בצד הדרך או בצד ההמולה, אבל הוא היה מסתכל, מתבונן, יודע לנתח שפת גוף, עיניים, חודר עם העיניים שלו לנפש, ויודע לנתח את החשיבה האסטרטגית מאוד מאוד גבוהה של מצבים חברתיים, ובכלל ידע לנתח מה קורה בחדר, מה קורה בכלל במציאות. הייתה לו מנהיגות שקטה, אנשים היו ניגשים אליו כדי לקבל בעצם עצה, ואיזושהי נוכחות מרגיעה, נוכחות מכוונת, וכך הוא היה פועל עם אנשים.
שזה מאוד חריג לילד כל כך צעיר.
זה היה מגיל צעיר, האתגר הורי, אנחנו לא ראינו אותו מופיע במסיבת הסיום של כיתה א', ולא במסיבת הסיום של כיתה ב', ואתה נכנס כבר לסרטים, אולי הילד יש לו בעיה חברתית, לא הייתה לו בעיה חברתית, היו לו הרבה חברים, הוא היה ילד שמח, אבל ילד שיודע להתבונן, ויודע לעשות משהו עם ההתבוננות הזאת, ובמיוחד מעדיף את האחד על אחד. הוא היה רואה אנשים שיש להם איזשהו חושך, איזושהי מצוקה, ושם היה מציב את עצמו. דרך אגב, לא בצורה כזאת טיפולית, כפי שאולי מדמיינים, הוא היה לו חוש הומור מאוד חזק, חוש הומור ציני, הוא היה לצחוק על המציאות, על עצמו, על אחרים. אבל נמצא שם, נוכח. ואחרים אותו שמענו עשרות רבות של סיפורים של אנשים שהתחילו את המשפט אני הייתי אחד מהאנשים הקרובים לעיניי. עכשיו, זה בלתי אפשרי, אין כל כך הרבה אנשים שיכולים להיות כל כך קרובים לבן אדם אחד, אבל ככה הם הרגישו, מכיוון שעיניי הציב את עצמו בנקודות שבהם הם היו צריכים, בנקודות החושך שלהם.
ואתה, שאתה סופר, משורר ויועץ שמתמחה בחשיבה תוצאתית, מקבל החלטה לכתוב ספר. אתה יכול לספר לנו על הספר?
בחודשיים הראשונים אני נעלמתי. עם א', לא יכולתי להוציא מילים, לא יכולתי להוציא את המחשבות. ואחר כך המילים החלו להתאגד בהתחלה בראש, אחר כך בכתב ולצאת החוצה. הרגשתי שהספר והמילים נקרעות ממני, מגופי, ממש בוקעות את יציאתן, משאירות הרבה מאוד צלקות. אני מורגל בכתיבה, זה ספר שירים ראשון, אבל זה לא הספר הראשון שהוצאתי, הוצאתי בעבר 5-6 ספרים, עסקתי יותר בפרוזה, אבל תהליך כזה לא חוויתי, לא בעוצמתו, לא בעוצמת הכאב, והטלטלה שהיו בו. והמילים שיצאו זה מילים גם של שירים חדשים שנכתבו, גם פתאום הסתכלות אחרת על שירים שנכתבו לפני אוקטובר, ופתאום אני מבין בהם משהו אחר, וגם שיחות או חצאי שיחות שהיו חלק עם אנשים, חלק בראשי, על מחשבות של מה זה להיות באבל, מה זה לאבד בן או לאבד בכלל קרוב משפחה.
אתה כותב באחד השירים, לעצור אדם אבל באמצע ריצה, ללחוץ את ידו, לשאול איך הוא מרגיש ולהגיד תהיה חזק, זה כמו להגיש 20 קילו סוכר לאדם טובע.
כן, אני אחת החוויות שאני גיליתי אחרי השבעה באוקטובר, שאנשים טובים עם לב טוב וכוונות טובות, מגיעים ולא יודעים מה להגיד, ומתחילים להשתמש בביטויים שהם עבור האנשים השקולים, הם ביטויים ריקים, ריקים מתוכן. תהיו חזקים בשביל הילדים, ביחד ננצח, הוא לא מת לשווא, הוא עכשיו למעלה, טוב לו למעלה. מילים מהסוג הזה, שהן מילים ריקות, הן מילים שטוחות. ואני ניסיתי להביע את הדבר הזה, אני כותב על זה. אני ניסיתי להביע את זה במילים שלי בספר, גם כדי לתת מילים לאנשים אחרים שנמצאים כרגע בשכול, ומרגישים ולא יודעים לבטא את התחושה שלהם. וגם עבור אנשים שבאים...
אתה מקבל תגובות כאלו?
כן, אני רוצה להגיד שזה גם עבור אנשים שבאים לאנשים שקולים, שלא חוו שכול קרוב, ולתת להם איזשהו חלון הצצה, שהוא אומנם לא יהיה מדויק, אי אפשר לחוות ולהכיר באמת, אבל אפשר להתקרב וקצת יותר להבין מה עובר עלינו. התגובות שאני מקבל הן תגובות מופלאות, מאוד מחזקות אותי, כי הייתה לי התלבטות מאוד גדולה אם בכלל לפרסם את הספר. הספר לא נכתב בשביל אחרים, הוא נכתב כאיזשהו מעיין שפשוט פרץ, ולא ידעתי בכלל אם לפרסם או לא. ודווקא מהתגובות זה דבר שמאוד חיזק אותי, כמו איזשהו שליחות אפילו שיש לתת מילים גם לאלה שחווים את השכול וגם אלה שמנחמים. אני יכול להגיד לך, מישהו כתב לי, צריך לקרוא את הספר לאט, כל מילה כמו מהלומה נפרדת, כמו תפילה, כמו מחשבה תורדנית. אפשר אפילו לקרוא בכל רם אם יש אומץ. אישה אחרת כתבה לי את היצירה הזאת, אין מנוס מלקרוא בנשימה אחת מתמשכת. ולאחר מכן לשוב ולצרוך אותה מקטעים 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 כמו סכין חדה בלב. ואז היא הוסיפה, זה מישהי שלא חוותה שכול, היא הוסיפה, היצירה הזאת מחייבת חתימה על טופס ויתור והסכמה בנפש צלולה, בדעת מושכלת. אני לוקח על עצמי את הזכות והחובה לצלול עם הכותב אל משמעות השכול, ואני עושה זאת באהבה גמורה. זה מילים מחזקות.
דוקטור אייל קמינקה, האמת היא שהמילים נגמרות, אז אנחנו לא נגיד סתם, רק נשלח חיבוק וירטואלי, ולהגיד שאשריך שעם הכישרון שלך, אתה בוחר לתווך דברים שהם כל כך רגישים וחשובים. אז תודה רבה שהיית איתנו ושיתפת.
תודה, יהודית. תודה.
שבוע מבורך.